אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
מפקד מחוז תל אביב במשטרה לשעבר, ניצב מדימוס, עורך דין, אהרון אקסול.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אני ריאנתי אותך לפני בערך חודש, משהו כזה, נשאר לי טעם של עוד. והאמת שגם פנו אליי חברים, אמרו לי, מה, זה היה חצי רעיון. אמרתי, זה היה רעיון שלם, אבל אני אזמין אותו והנה אתה כאן. לפני שנדבר על המשטרה, על היועמ"שית, אתה עורך דין, ואני רוצה לשמוע את הדעה שלך, לאיזה מפלגה אתה הולך להצטרף?
אני אשמור את זה לעצמי, למרות שכולם יודעים. אני בתפיסת עולמי ימני.
זה אני יודע.
ואני חושב, אני לגבי מפלגתיות, מפלגה כזאת או אחרת, אני כרגע שומר לעצמי, למרות שכל
החיים בסוד, בינינו.
אז אני אומר, כל החיים שלי הייתי ליקודניק, המשפחה שלי ליקודניקית, סביר להניח שאני אהיה גם שם, אבל אני עדיין מעדיף, אתה יודע, אצלנו בעולמנו הקטן, אף אחד לא יודע איזה מפלגות יצוצו, מה לא יצוץ, מי ירד, מי לא ירד. אנחנו במדינה כל כך דינמית, שמה שיש היום, מה שיקרה בעוד שעה, אתה לא יודע.
אתה רוצה להיות השר לביטחון פנים.
אם אני רוצה להיות השר לביטחון פנים, אני לא יודע, לא חשבתי על זה, אבל אם יהיה איזה הצעה קוסמת כזאת, אני בהחלט אשקול את זה.
טוב, תספר לי.
ברור.
תשמע, המדינה נמצאת היום במצב לא טוב. האמירות שנשמעות מימין, משמאל, מפלגות. לא רק מפלגות, יוצרות מצב שבו האמירות הללו נשמעות על הבימות החשובות ביותר בארצות הברית ובאירופה. הרבה מאוד מדינות היום לא רק שמדברות נגדנו, גם עושות נגדנו. הסכם הסחר בין ישראל לאנגליה, מדברים עליו שכנראה הוא לא יכובד. ואני רוצה לשאול אותך, אתה איש ימין, ככה אתה אומר, מה הולך להיות? לאן אנחנו הולכים?
תראה, לוואי וידעתי, ואני, מה שקורה לנו בימים האחרונים, אני חושב שצריך להדיק כל אחד מאיתנו, ולא משנה מה תפיסות עולמנו, אם אנחנו מימין או משמאל. תראה, התבטאויות כמו שהיו בימים האחרונים, של בכירים במדינת ישראל, של רמטכ"ל, של שר ביטחון, של ראש ממשלה, פיתויים שיש שמכנים אותם אפילו עלילות דם, שאתה אומר, זה לא יכול לקרות. אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות. אתה לא מאמין איך אנשים כאלה, שבאמת תרמו לביטחון מדינת ישראל, ואני באופן אישי, דרך אגב, הרצתי אחד-אחד מהם, אני חשבתי שבזמנם, כל אחד מהם
גולן, תרמו ברק, אלון.
כן, כולם היו, מה שנקרא, כולם תרמו לביטחון המדינה, אי אפשר לקחת את זה מהם.
ברור.
ואתה אומר לעצמך, מה קרה? מה קרה בדרך? מה אכלו לא טוב, שיצא משהו לא טוב בסוף? כאילו, מה קרה? עכשיו, עזבו רגע את ביבי, זאת מחלה שהיא ברורה לכולנו, אבל אם השאלה, אם רק לא ביבי, מביא אותך לרמה כזאת, שזה כבר, אתה פוגע בחיילנו, אתה פוגע במדינתנו, זה כבר לא קשור לביבי. כשאתה אומר אמירה כזאת, שזה תחביב להרוג תינוקות, וכשאתה אומר תיאור אתני, והשלישי אומר רצח עם או פשע עם, אתה אומר לעצמך, מה, איפה התבלבלתם עכשיו? אתם מכירים את העולם הזה. אתם לא מסכנים את הימין, זה לא נגד ביבי, זה נגד חיילי צהל, זה נגדנו כמדינה, ואנחנו רואים מה קורה את האנטישמיות באירופה, ואתה יודע מה, היום בבוקר היה פיגוע בארצות הברית. נרצחו שני עובדי שגרירות. השם מקום דמם כמובן. ואתה לא יודע להגיד אם זה קשור או לא קשור, אבל אין ספק שאמירות כאלה בהחלט מעודדות כל מיני ג'יהאדיסטים בעולם, ולא חסרים כאלה, לא חסרים כאלה שרוצים לפגוע בנו בכל העולם עצמו, כדי שזה יהיה קטליזטור אולי, שגרם להם לקום בבוקר היום ולעשות משהו. ואני אומר, איפה האחריות הלאומית שלכם? עזבו רגע ימין, שמאל. איפה האחריות שלכם כמדינה? אני בטוח שאתם אוהבי המדינה. לא חושב לרגע אחד שאתם לא אוהבים את מדינת ישראל. אבל אני לא מצליח להבין איך אתם מגיעים לדרגה כזאת ולרמה כזאת של אמירות. זאת אמירות שלא יכירנו, בטח לא בעמנו עכשיו, אתם דם מדמנו. חיילי צבא הגנה לישראל כחיילים, אתם הייתם שם, אתה יכול להגיד שחיילי צבא הגנה לישראל, מה שנקרא, התחביף שלהם זה להרוג תינוקות. אז ההסבר הזה להגיד, הממשלה, מה זאת אומרת הממשלה? מה, עם ישראל אידיוט? הרי הזרוע הביצועית של ממשלת ישראל זה הצבא. כשאתה אומר ממשלה, אתה אומר זה הצבא. ואתה יודע מה, ציפיתי לפחות שהם יחזירו בהם, יגידו, טעינו, קשלנו בלשוננו.
הם חוזרים מה זה שוב ושוב.
כן, ואתה לא מצליח להבין את זה.
קודם כל, התוכנית הזאת מוקלטת ביום חמישי, משודרת ביום שישי, פשוט שנבין את האמירות שנאמרות היום, זה נאמר בעצם אתמול. אני רוצה לשמוע דעתך על פסיקת בגץ, לפי החלטת הממשלה על פיתורי ראש השב"כ רונן בר, הייתה שלא כדין.
תראה, אני רוצה להגיד משהו באופן כללי על בגץ, כבגץ ולבית המשפט העליון. עכשיו אנחנו בתהליך, לצערי הרב, שבית המשפט העליון, מה שנקרא לוחסן בגץ, מתחילים לאבד את אמון הציבור בקצב מהיר מדי. היום אמון הציבור בבגץ בית המשפט העליון הוא לא בשמיים. הוא לדעתי משיק בסביבות בין ה-30-40%. מעולם בית משפט עליון לוחסן בגץ לא הגיע לממדים כאלה של אמון ציבור. כשאתה מסתכל אחורה מהם הגורמים, ואתה מסתכל כאילו יש נתק בין ההחלטות הבגציות לבין הציבור. אתה דיברת קודם על פסק דין של ראש השבק. הרי ברור שהפסק דין הזה בכלל לא צריך להגיע לעולם, מכיוון שלא דנים במשהו תיאורטי. מכיוון שכל הצדדים מורידו את העתירות שלהם, שבכלל רונן בר בכלל לא היה בעתירה. הוא גם לא היה בעתירה בכלל. אבל משרונן בר בא וקבע תאריך שהוא אומר שהוא מתפטר מתפקידו, הממשלה הסירה את העתירות שלה, לכאורה אין תיק. לכאורה בית המשפט אומר, קיבלתי טענת הצדדים, וזה נגמר האירוע. לא, אבל התעקשו. התעקשו להוציא פסק דין עקרוני. ואתה יודע, מי שקורא את פסק הדין, אתה רואה את האמירות שאמר, אתה פשוט לא מצליח להבין איך נשיא בית המשפט העליון קובע אמירות כאלה כשהוא אומר, לא, אני קובע אמירה כזאת בסוף פסק הדין, כדי להתריע בפני, בעתיד לבוא בכלל. כאילו, הוא היה חייב לקבוע משהו עקרוני. עכשיו, בכלל, גם ההסדר הזה של ברק ארז, ונשיא בית המשפט העליון עמית, וסולברג, זה מין איזה חוליה שאני אמרתי, אפילו באחד הפעמים, אמרתי, חבר'ה, לא צריך את כל השופטים בית המשפט העליון, הם כבר דנים בהכל, מחליטים על הכל, כי זה לא רק הפסק דין היחיד. להזכיר, נשיאות שירות המדינה, חוק נורא ברור, ללא מכרז, לא, החליטו, ושוב פעם, החליטו בניגוד לעמדתו של עמית בעצמו לפני 14 שנה, הייתה עתירה, באותו הקשר, דחה את זה, והפעם הוא מקבל את זה, והוא אומר, לא, יש ממשלה כזאת עכשיו, אנחנו צריכים לקבל את זה עכשיו. אז אתה אומר לעצמך בתהליך, אני כבר לא מדבר על כל הבגצים, של כל הארגונים האלה של הנוחבות שמגישים השכם והרב עתירות לבגץ ובגץ דן בהם בכלל, שזה הזוי בכל מדינה מתוקנת, כל מיני ארגונים כאלה שאנטי ישראלים, אנטי ציונים, ובגץ מקבל אותם אליו, כאילו חיים בתוכנו, מה שנקרא, וגם מקבל החלטות לצערי הרב, גם בניגוד לעמדתנו אנחנו, כציבור. ואז אתה אומר לעצמך, מה קרה? מה קרה לבגץ הזה? מה קרה לבית משפט העליון? מה קרה להם?
מה קרה לבחירים? מה קרה לרמטכ"ל? מה קרה לפה? מה קרה לשם? אבל תשמע, אתה מוביל אותי למקומות שאני מתחיל ממש לדאוג. הדברים שלך אומרים, או בדבריך נשמע, גם הביקורת על בית המשפט העליון, זכותך, אין לנו בית משפט אחר. והשאלה נשאלתי, האם באמת אפשר לעשות משהו? או שאתה אומר, זה עולמו של הציבור הישראלי, ועד הבחירות, אלוהים ישמור.
קודם כל, אפשר לעשות משהו, והבחירות לא ישנו, כי בית המשפט העליון לא נבחר בבחירות ארציות, או מקומיות, או בכל סוג של בחירות, אלא בוועדה לבחירת שופטים. אבל אני כן חושב שאפשר לעשות משהו. קודם כל, שבית המשפט העליון, כבית המשפט, מי שיושב כרגע בדין, שיחשוב רגע אחד, יעצור רגע אחד עם כל האירוע עצמו. תראה, סולברג אתמול כתב בדעת מיעוט על סיפור של ראש השבק, הוא כתב שאנחנו צריכים להוריד טיפה מהמתח, אנחנו לא צריכים במחלוקת כזאת, ולכן לא צריך לכתוב את פסק הדין הזה. זה הוא היה בדעת מיעוט.
כן, אבל יחד עם זה, זה המין כזה פרווה.
כן, כן, זה הפרווה. אני אומר, אבל אתה יודע, גם אמירה כזאת, אני אומר, אם אני אקח את האמירה הזאת, אני אומר לכל השופטינו, אתם חשובים לנו במדינת ישראל. בית המשפט זה היכל הצדק שאמור לשקף את הצדק לכל הציבור בישראל. כשחלק מהציבור מרגיש שלא נעשה לו צדק בצורה אובייקטיבית, לאורך זמן, לא באיזה תיק כזה או אחר, אתה מאבד את הציבור. ואני חושב שכן, נשיא בית המשפט העליון צריך להבין שהחברה בישראל מפולגת, וזה תפקידו. תפקידו לא רק לחרוץ זינים ולהגיד ככה או ככה, תפקידו גם לחוש את רחשי הלב, ובמקום שלא צריך, וזה מוריד מתח, אז תוריד מתח. אתה לא יכול להתנגש בחוקי המדינה בצורה כה בוטה, שבסוף תביא גם למשבר חוקתי.
בגץ אמר שבכלל הפיתורים של רונן זה בניגוד עניינים בשל קטר גייט. יש לכאורה משהו בדברים הללו?
תראה, קודם כל בוא נשים דברים לדיוקם. קטר גייט, ראש הממשלה מעולם לא היה נחקר, והוא לא נחקר עד לרגע זה פעם אחת.
כן, אבל העוזרים שלו.
העוזרים שלו זה לא ראש הממשלה, ולכן הוא לא בניגוד עניינים. העוזרים שלו זה עוזרים.
אבל זה בגץ אמר.
בסדר, בגץ אמר.
ואתה כמשפטן,
אני אומר,
מבין
כמשפטן,
את המשמעות.
כן, אני מבין את המשמעות, ואני אומר, אין ניגוד עניינים במובן הזה, כי זאת החלטת ממשלה. אמנם ראש הממשלה ממליץ, אבל זאת החלטת ממשלה. כשאתה אומר ניגוד עניינים, זאת אומרת כל הממשלה בניגוד עניינים. יכלת לבוא ולהגיד, ראש הממשלה לא צריך להיות בהצבעה הזאת לטובת העניין, כי הוא בניגוד עניינים. אבל הממשלה רשאית כן להצביע כממשלה, כי בסוף מי שאחראי את הפיתורים לפי סעיף 3ג' לחוק השבק, הממשלה רשאית להפסיק את עבודתו של ראש השבק. ולכן להטיל את זה רק על ראש הממשלה, לדעתי זה טעות. ואני חושב שגם אם היה לכאורה, בוא נגיד שהיה תקלה בהליך של ההדחה או פיתורם של ראש השבק, יש הבחנה ברורה בין אמון לבין נאמנות. יש נאמנות ויש אמון. משרת אמון זה שאתה מאמין בי ואני מאמין בך. נאמנות זה שאם הממשלה לא מאמינה בך כממשלה, לא ברמה אישית, בעבודתך, אז אתה לא יכול להיות ראש שבק.
אז תראה, לתוך כל החגיגה נכנסת גם היועמ"שית גלי בהרב מיארה, והיא בהודעה דרמטית אמרה, ראש הממשלה פועל בניגוד עניינים. אז אני שומע מה אתה אומר, אבל תראה, נראה שיש כאן שני מחנות שלעולם לא ייפגשו.
קודם כל אני מסכים איתך, תראה, היועץ המשפטית לממשלה זה לא פסק דין הראשון שיוצאת נגד הממשלה ונגד הבחירה. יש לדעתי סדרה של אמירות שלה וחוקים. תראה, לא הגיוני במדינת ישראל, יועץ המשפטית לממשלה, לא מייצגת את השרים, צריך לקחת מה שנקרא ייעוץ מבחוץ. מדינה שמחוקקת או כל דבר שיש, יוצאת נגד הדבר הזה. וגם פה, דרך אגב, אני לדעתי, היא תרגמה משהו שלא בסמכותה. בית המשפט העליון בהחלטתו לא קבע שראש הממשלה לא יכול למנות. היא על דעת עצמה החליטה שהוא בניגוד עניינים וזה עכשיו. קודם כל היא צריכה לבדוק את עצמה. היא בעצמה בניגוד עניינים, א', היא עומדת בפני פיתורים, אם יגיעו למצב הזה, אני כבר לא מדבר על, לפחות מהפרסומים, כן? על יחסיה עם ראש השבק, אני לא מדבר על אחד מידי התביעה בתיקי אלפים, אז זאת אומרת, קודם כל, כמו שאומרים, טול קורה מבין עיניך, קודם כל תבדקי את עצמך, למה שאת אומרת ניגוד עניינים, תבדקי קודם כל את עצמך בניגוד עניינים. את בניגוד עניינים מוחלט, עכשיו, עוד לא יבש הדיו על פסק הדין, שנייה אחרי שפסק הדין פורסם, היא כבר הוציאה מכתב, כאילו זה כבר היה מוכן המכתב הזה, אתה לא יכול למנות. עכשיו, חבר'ה, מינוי ראש שבק זה ביטחון של המדינה, זה לא איזה שעשוע פוליטי, זה ביטחון מדינת ישראל.
מה אתה אומר, שהיא עוסקת בשעשוע פוליטי?
אני לא רוצה להגיד שעשוע פוליטי, אבל זה נראה ככה, כי אם את לא מבינה מה המשמעות של מינוי ראש השבק, וכל מה שיש לך לבוא ולהגיד, אנחנו נבחן את ניגוד העניינים לגבי ראש השבק עם המינוי, זאת אומרת שקודם כל את לא סומכת על ממשלת ישראל, לא סומכים על ראש הממשלה, מישהו שמעתי שאומר זה לכאורה מעין נבצרות, אם ראש הממשלה לא יכול לבחור ראש שבק, כי הוא בניגוד עניינים, הוא לא יכול לבחור נציב שירות המדינה, כי הוא צריך לעשות מכרז ומכרז וכולי להביא בפני ועדות, אז מה זה הממשלה, מה זה כל החוקים בממשלה? מה זה סעיף 3ג לחוק השבק? מה זה לנציב שירות המדינה ללא מכרז? מה זה כל החוקים האלה? זה פלסטר? חוקי מדינת ישראל זה פלסטר? הציבור בחר ממשלה, בחר סליחה כנסת. כנסת ישראל היא המחוקקת, זאת הרשות המחוקקת. לא יכול להיות שהחוקים שכנסת ישראל חוקקה, יעשו מהם מה שנקרא חוכא ואטלולא, וכאילו החוקים האלה לא רלוונטיים לכלום. לא יעלה על הדעת, זה נכון שבית המשפט יש לו סמכות לפרשן חוק, אבל הוא מפרשן חוק איפה שהכל המום שם, שלא בדיוק המחוקק לא קבע את זה בצורה ברורה. בשני האירועים האלה המחוקק קבע בצורה ברורה, בשינה משתמת לשתי פנים, כתוב שחור על גבי לבן. ואם המחוקק רצה לכתוב שראש השבק אמור לעבור הליך כזה, היה כותב אותו, ואם המחוקק היה רוצה לכתוב בנציב שירות המדינה שצריך להיות מכרז, היה כותב, אבל כתב במפורש ללא מכרז, נורא ברור. ולכן אני חושב שבעניין
הזה... אתה אומר בעצם שפקידים מחליטים על נבצרות ראש ממשלה, שהם בעצמם בניגוד עניינים. פקידים יכולים לפטר או לא לפטר, כרצונם, שר, חבר כנסת, בעצם לאן זה מוביל אותנו? ובעניין הזה אני רוצה להשמיע לך הקלטה, תזהה מי אומר את זה, ותגיד לי... מה ההבנה שלך ממה שנאמר?
שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה. אתם לא יכולים לרצות את זה. אני בטוח ששמעון פרס, אם היה יודע מה אתה מציע, היה אומר לך לרדת מזה. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. תחשוב על כך שיועץ משפטי מתמנה, לא אדם כמו מני מזוז, נקי כפיים ובר לבב ומעל כל חשד, אלא יועץ משפטי מאוד פוליטי, מתמנה על ידי ממשלה וראש ממשלה, ואז מה קורה? מתחלפת הממשלה, יש בחירות, נופלת הממשלה, נופל ראש הממשלה, ועוד נבחרת ממשלה בדיוק הפוכה. אבל יש יועץ משפטי שנשאר מהשלטון הקודם, ואתה משאיר בידיו את הזכות לפטר את הממשלה.
חברי הכנסת,
אתה, איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה?
דברים כדורבנות, מזה. בהחלט,
בעדר מזה, תומי לפיד, זכרו לברכם, ולדעתי זה היה בעניין הזה של האם עם הגשת כתב אישום לראש הממשלה, ראש הממשלה צריך להתפטר מתפקידו. לדעתי זה היה דיון בגדול. ובסוף המחוקק קבע שבסופו של דבר ראש הממשלה יסיים את תפקידו רק בפסק דין חלוט. ובדיוק הוא הסביר מה הנימוק. וזה בדיוק הסיטואציה שלנו. יועצת משפטית ממשלה שנבחרה בממשלה קודמת בכלל. לא הממשלה הנוכחית בחרה אותה. ובסוף הממשלה הזאת...
הוא כאילו צפה פני...
בדיוק, זה אחד לאחד. זה בדיוק אחד לאחד. עכשיו, דמה לך שאם היו מקבלים את החלטה אז, ולא היו מקשיבים לו, וכן מקבלים ולכאורה כתב אישום בלבד, ממשלה הייתה צריכה להתפרק. זאת אומרת שכבר היינו בבחירות אחרות לגמרי. זה לא רק זה, העוצמה... שיש לו יועץ משפטי לממשלה, מול כל ראש ממשלה, תחשבו על זה רגע אחד. כי אין פה תוצאה סופית. זה עצם עובדה בהגשת כתב אישום. זה לא אמרו אם תצא זכאי או לא תצא זכאי או תצא אשם, אפילו בערכאה ראשונית, אלא לעצם כתיבת כתב האישום.
כתב חלוט.
אתה כבר, מה שנקרא, הממשלה מתפרקת, שזה פשוט בלתי נתפס. דרך אגב, העוצמות האלה של יועץ משפטי לממשלה לא קיימים באף מדינה בעולם. בעולם אין. יועץ משפטי לממשלה הוא יועץ משפטי לממשלה. אתם מעלים בדעתכם לטראמפ, יועץ משפטי בא ואומר לו, א', ב', ג', ד', אתם מעלים על דעתכם בבריטניה, בכל המדינות הנאורות הדמוקרטיות, שאנחנו שאבנו מהם גם את החוקים וגם את הדמוקרטיה. אין דבר כזה בעולם שיועץ משפטי קובע. אני חושב שאמרתי זה גם הפעם הקודמת. יש לנו פה שלוש ערכאות, מה שנקרא שלוש ראשי ממשלות. יש ראש ממשלה נבחר על פי הציבור, יש ראש ממשלה שנקרא יועץ משפטית לממשלה, ויש ראש ממשלה שנקרא נשיא בית משפט העליון. כל אחד מהם בדרכו קובע מה יקרה פה במדינה, ואחד מגבה את השני. זאת אומרת, אתה שבוחר, אתה ואני שבוחרים בקלפי, כולנו לכאורה במובן מסוים תחושתנו היא שהוא לא נחשב בכלל. כי אם בסוף מגיע בית המשפט העליון, הוא יועץ משפטית לממשלה, אומרת לו ראש הממשלה, אתה לא יכול מחר בוקר למנות ראש שב"כ, אתה לא יכול למנות נציב המדינה. ובא בית המשפט העליון ואומר, נכון, אתה לא יכול למנות, למרות שהחוק אומר אחרת לגמרי בצורה מאוד ברורה. אתה אומר לצלך, מה? מי קובע במדינה הזאת? עכשיו תראה, כן. עוד משפחת בעניין הזה. סמכות בלי אחריות זה לא עובד. זה לא עובד. בסוף לבית המשפט העליון יש לו סמכות, אבל אין לו אחריות. בסוף אחריות נופלת על מקבלי החלטות, קרי ממשלת ישראל או כנסת ישראל המחוקקת, כל אחד בהתאמות. זאת אומרת, גם היועצת המשפטית אין לה אחריות בכלום, היא יכולה לקבל כל דבר לכאורה, יש לה סמכות, אבל איזה אחריות תהיה לה? אם מחר באי מינוי ראש שב"כ, נניח יקרה משהו כזה, האם מישהו בסופו של דבר יבוא וישלם את המחיר? מישהו מעלה על דעתו? אני אגיד את זה יותר מזה אפילו. אם בתיקי אלפים, מחר בבוקר, כולנו מקווים דרך אגב, שראש הממשלה, אם ראש הממשלה יצא זכאי, האם מישהו מהפרקליטות ישלם איזה משהו, ידיחו איזה פרקליט, מישהו ישלם באיזה מחיר?
תשובה, התשובה ברורה, אבל אתה יודע, מה שאתה אומר, אלו דברים מאוד חשובים, הרבה מאוד אנשים מאזינים לנו, ואני אומר לך, כל הדברים שלך, מעבירים ביצב גדול. הדברים האלה אומרים בעצם, אני מתנצל כבר מראש, על אולי סופרלטיב, מדינה בהתפרקות?
תראה, אני קודם כל לא רוצה להשתמש במדינה בהתפרקות, אבל כן, זה יוצר עצב.
אני שמת לב שאתה סימן, כן, היה כן. סימן שאלה אחרי השאלה.
אני יודע, אני אומר, לא, אני לא רוצה לחשוב שאנחנו בהתפרקות, אני חושב שאנחנו חברה משוסעת, ולצערי הרב, שאתה מסתכל על המנהיגים שלנו, מכל הכיוונים דרך אגב, אתה לא רואה שאתם מנסים לעשות איזה משהו.
להפך.
בדיוק ההפך. אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, שאתה מצפה בכל מקום נורמלי, בזמן מלחמה, שכולם מתחברים מול אויב רצחני נאצי, שטבח בנו.
וההפך.
ושחט אותנו.
וקורה ההפך. רואה,
כן, וקורה ההפך. אתה יודע מה, יש לי לא מעט חברים שחושבים הפוך ממני, ואני אומר להם, תראו, ומפגינים בקפלן, ואני אוהב אותם, וזה בסדר, ונעלים שיחות איתם, לגמרי, לגמרי. ואני אומר לו, תקשיב, אני בקפלן מעולם לא ראיתי שלט שהחמאס הוא רוצח. אמרת לו, מעולם לא ראיתי איזה שלט, תתקן אותי אם אני טועם, אולי איזה שלט באיזה פינה כדי להיות זהיר, שזה מישהו שם איזה שלט כזה, אבל אני אומר לו, לא ראיתי מעולם שלט, שמישהו מכם כתב, החמאס הוא רוצח, רוצח ילדים, רצח בטווח באנשינו, אנס את נשותינו, כלום, שום כלום, משום כלום, כל היום אני שומע, ביבי, הממשלה, זה רוצים, לא רוצים את החטופים, החטופים מתים, כל הזמן. אני אומר, ואיפה הצד השני, איפה הרוצחים? איפה אלה שבאמת תפחו בנו? הם לא קיימים? הם לא קיימים פה, רק הצד, רק הממשלה, ואלה אחראים בלבד.
אנחנו בדרך כלל למשבר חוקתי?
בקצב הזה, לצערי כן, בקצב הזה כמו שזה נראה כרגע, כן, כי אם מישהו מהצדדים פה לא יתעשת, בסופו של דבר, תראה, ראש הממשלה עוד מנסה איכשהו לתמרן בעניין הזה, אבל אני חושב שבסוף בסוף אתה מגיע לנקודה, שאתה אומר לעצמך, אתה מגיע מה שנקרא למשבר חוקתי. עכשיו תראה, אפילו בוא ניקח את מינוי ראש השבק. לפחות לפי אתמול, ביום רביעי, ראש הממשלה עשה מסיבת עיתונאים, ובין היתר הוא אמר, הממשלה בראשותו תמנה את ראש השבק. לצד זה יש לכאורה היועצת המשפטית שאמרה, תן לי כמה ימים לבדוק ניגודי עניינים ולא. אני לא יודע אם הוא ימתין או לא ימתין, אבל בוא נניח מחר בבוקר שראש הממשלה מכריז, מאלף ועטף, אחד מהאותיות אלה ראש השבק. נחליט מי מהם. ובסופו של דבר, מה עכשיו יקרה? אתה בטוח שתהיה עתירה. אין לי ספק, אבל תהיה עתירה. נגידו, אתה לא יכול למנות ראש הבא, כי היועצת כתבה ככה. אז עוד הפעם נדחה וכו' וכו'. ועכשיו, השאלה המרכזית, מה יקרה בשלב הזה? ואנחנו נמצאים...
שאלה טובה.
אני אגיד לך יותר מזה. גם איזה ראש, גם מי שימונה...
איך הוא יעבוד בכלל?
לא, אם הוא יסכים בכלל לבוא גם להיות. בדיוק, אם הוא יסכים.
נכון.
הוא אומר, רגע, היועצת המשפטית אמרה לו, איך אני פתאום יתחיל להגיע? עכשיו בוא נניח שתמנה נציב שירות המדינה בניגוד לדעתו של, בניגוד לדעתם של כולם, בלי מכרז. הרי ברור לך, כמו שהיא עשתה במלא מקום, אתה מנתק אותו מכל המיילים, אתה מנתק אותו מכל השירותים.
תראה, אבל היא מצליחה במה שהיא עושה. תראה, עדן ברטל, שהוא איש ראוי לכל הדעות, אני מכיר אותו, איש באמת ראוי, חכם, מבין, הם פסלו אותו, היא פסלה אותו.
נכון.
ואני רוצה לשאול למה, שהרי זה לא בסמכותה בכלל. ואז הוא נבעל, ובדיוק כמו בנושא מינוי ראש שבק, אמר, תסירו את שמי מסדר היום.
תראה, אני חייב לומר...
מה קורה לאנשים הטובים האלה, כשהם נתקלים במין חומה בצורה כזאת, שלא עושה להם רבע חשבון, ולא לממשלה, שנבחרה כדין?
אני מסכים איתך, תראה, ופה זה הרגע של משילות ומנהיגות. לפעמים יש רגעים בחיים... שהממשלה צריכה לבוא ולקבל החלטה ולהגיד, עם כל הכבוד לכולם, אני ממנה, ואז אתה מגיע לבוא, בוא אתה מגיע פה למשבר חוקתי.
אבל אנשים לא רוצים, הם חוששים.
זה בדיוק הבעיה.
עכשיו, עדן ברטל עכשיו היה צריך להיכנס לשם, ואז הם מתחילים עתירות וסיפורים ועניינים. היועצת אמרה, היועצת לא אמרה, ואתה לא יודע גם איך בית המשפט התנהג בעתירות כאלה. למה הוא צריך לעמוד בתוך המתחנה הזאת, ולהתכן לדק, למה?
לצערי הרב, אני מסכים איתך לגמרי, ולכן אמרתי, כשמינוי ראש שבק מגיע לדרגה כזאת, כשאנחנו כבר מדברים על ביטחון המדינה, שבסוף בסוף יתחילו להתעסק פה את מי אנחנו רוצים שיהיה ראש שבק ומי לא יהיה ראש שבק, האם הוא ראוי או לא ראוי, אם ראש הממשלה יבחר או לא יבחר, אנחנו נמצאים בצומת, באמת, צומת דרכים מאוד קשה, אני מקווה שכל העוסקים במלאכה, וכל מקבלי החלטות, מבית המשפט, דרך היועץ המשפטי, דרך ראש הממשלה כולם, יתעשתו כולם, ויאפשרו כי ראש השבק זה לא משחק, זה בסוף ביטחון מדינת ישראל.
האם הממשלה הזאת תשרוד את חוק הגיוס? אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות כאן, וזאת הולכת להיות אחת המטלות החשובות ביותר של הממשלה, עם עתירות משמאל ומימין, מהמרכז ומהשוליים, ואני לא יודע מאיפה עוד, וזו בעיה מאוד גדולה.
אני קודם כל מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהחרדים צריכים להתגייס נקודה סוף, אין על זה אפילו ויכוח, אין על כך עוררין, מי שתורתו אמנותו, כבר נאמר מיליון פעמים, אין צורך שלא יתגייס, אבל כל השאר יכולים להתגייס, וצריכים לתרום למדינת ישראל כמו כולם. יחד עם זאת, אני יכול לומר לך, תראה, מה שמפריע לי בחוק הגיוס זה כמה דברים. ראשית, לא ראיתי שהחרדים העמידו איזה חוק אלטרנטיבי כזה, שהציבור ישפוט אותו טוב, רע, החרדים אפילו לא מציעים משהו. גם לא אופוזיציה, גם הם לא אומרים איזה חוק, תביאו חוק כנגד.
הם רוצים להפיל את הממשלה.
כן, גם הם לא, אוקיי, תעמוד מחר, תגיד, זה מה אנחנו מציעים. להגיד, כולם יתגייסו. תראו, חבר'ה, אנחנו בסופו של דבר, 75 שנה, 77 שנים מדינת ישראל, לא התעסקה עם חרדים, גיוס חרדים. אי אפשר בפעם אחת, במכה אחת,
פתאום. אבל המלחמה עשתה משהו.
אני מסכים.
אתה לא יכול להתעלם מזה.
לא, 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 אני מסכים.
חסרים חיילים. חיילים היום מגויסים בצו 8, פעם ראשונה, שנייה, שלישית, ואני לא יודע, אולי רביעית.
אין ויכוח בכלל. אין ויכוח.
וזה צריך להיות קונסנזוס.
אין ויכוח בכלל. השאלה היא הדרך.
אבל החרדים לא רוצים.
לא, השאלה היא הדרך. החרדים רוצים, יש חוק.
הדרך הזאת לא עובדת כבר שנים.
נכון, אבל תראה, יש חוק שכבר עוד בני גנץ, בתקופה של הממשלה הקודמת, חוקקו חוק, שלדעתי גיוס של 4,000 ומשהו חרדים בשנה ראשונה, עולים בהתאמות.
על כמה מדובר, אקסול? על כמה?
אתה מדבר באופן כללי על
חרדים? גיוס חרדים, כן.
יש כמה עשרות אלפים של חרדים שצריכים להתגייס.
אתה מדבר על עשרות אלפים.
נכון, נכון. אבל תראה, כשאתה רוצה בסוף לגייס, אני אומר בסוף, צריך להגיע למטרה, המטרה היא צריך, כוח אדם צריך חרדים שיהיו בצבא, נקודה. עכשיו, בוא נניח, החרדים לא הולכים להתגייס. מה, תוציא להם צווים מה שאתה רוצה. אתה יודע, עניין של אמונה, עניין של רבנים פה, לא צריך לומר לך את זה. יגידו, כבר אומרים את זה, דרך אגב, הרבנים שלהם, אין בעיה, תעצרו אותנו. תעצור 10,000, תעצור 20,000, תעצור את מי שאתה רוצה. מה, זה יתרום למדינה? א', זה יראה רק הוצאות למדינה יותר ויותר. צריך להביא יותר חיילים רק לשמור עליהם, וזה רק המדינה תתעסק. עכשיו אני אומר, יש פה תהליך. התהליך הוא עניין של, העניין של אמון במערכת עצמה. אני אומר, בואו נתחיל בתהליך, גם אם זה 5,000 חרדים בשנה הראשונה, בסדר? אם בסופו של תהליך, הציבור החרדי יראה, שבקצה שלו יוצאים כולם דתיים, וכל הפחד שלהם הזה, שאולי חלק מהם יתפקרו, ולא יצאו חרדים, אני מבטיח לך, שאתה תראה בסופו של דבר, חרדים באים לבד. כשהם יראו את החברים שלהם, עם מדי צהל, מסתובבים, בבני ברק, עם קומטות אדומות, עם קומטות חורות.
יורקים עליהם וזורקים
עליהם. כן, זה בהתחלה יקרה. אבל יש שלב מסוים, שזה יעשה בדיוק את ההפך. גם היום אני מאמין, שחלק מהחרדים שעושים לכאורה הפגנות, וכל מיני רעשי רקע כאלה, רוצים להתגייס. אבל הסביבה הקרובה לא מאפשרת להם. עדיין יש גיוסים, נכון, לא בכמות שאנחנו רוצים, לא בקצב שרוצים, יש נצח יהודה, יש בחטיבת הצנחנים כבר פלוגה אחת, יש במגע פלוגה, נכון, יש עוד הרבה פוטנציאל, עוד עשרות אלפים, אבל זה ניצנים ראשונים. עכשיו אפשר, מה שנקרא, לזרוק את התינוק עם המים, ואפשר, אוקיי, חבר'ה, בואו נגלה טיפה סבלנות, בואו נתחיל.
אתה צריך להיות חבר כנסת. תשמע, אנחנו ממש לפני סיום, לפני כמה ימים קראתי מאמר דעה. אני לא זוכר של מי זה, ואני לא שם ידי באש על נכונות המאמר. אבל קראתי אותו. ואחד האנשים שכותב על זה, וזו לא פעם ראשונה, הוא אומר כך, יש כ-150,000 אנשי שמאל שסרבו להתגייס מטעמים אידיאולוגיים. לא בדקתי, לא עשיתי מחקר, רק קראתי. לך יש איזה נתונים? אתה יודע משהו?
אני קראתי במקרה אתמול, אני חושב.
אז קראת את זה גם כמוני.
לא, אבל לא 150 אלף, אני חושב שהוא דיבר על איזה כמה עשרות אלפים, אני לא מדייק אולי, בזבות 60-70 אלף.
טוב, זה לא מאמר ראשון.
אבל אני מסכים איתך, תראה, עצם העובדה,
שזה בעצם יותר ממספרם של החרדים,
נכון, אני אומר,
שאמורים להתגייס, או שאני טועה?
לא, אני אומר, גם אם יש רק 40 אלף, רק 50 אלף כאלה,
מספיק,
בסדר,
כן.
זה מספיק, אני אומר, עזוב רגע מאחר,
אבל אף אחד לא מדבר נגדם.
בדיוק. אני אומר, בסוף, בסוף, גם כל הצעות האלה, שאומרים, בואו נעשה הצעות חוק, להוריד את המענקים לילדים של החרדים וכו'. אני אומר, אין בעיה, אתם רוצים כל דבר, או עיכוב יציאה מארץ, תחילו את זה על כולם, כולל ערבים, כולל חרדים, על כל מי שלא מתגייס. אתה לא יכול לעשות חוק בררני, רק לחרדים, מי שלא מתגייס נוריד לו את, מענקי, את המענקים לילדים הקטנים ולאחים שלהם או כל מיני פטנטים כאלה, אין בעיה, תוריד לכולם. הבעיה שאף אחד לא יעשה את זה, כי לא רוצים להתמודד מול זה. הרי אתה לא יכול להכיל חוק שיהיה רק לחרדים, לא יקבלו נניח מענק כזה או אחר או כסף שמגיע לו בדין, כי הם תכיל את זה על כולם. ולכן אני אומר, אנחנו כחברה בסוף, תראו, בסוף זה חלק מהיותנו בחברה שלנו, עד כמה אנחנו סובלנים אחד כלפי השני. עכשיו, הטרנד הזה של החרדים זה טרנד פוליטי. ברור לכולנו פה שיש כאלה שלא בדיוק מעניין אותם החרדים ולא חרדים, מעניין אותם הפוליטיקה שבעניין. רק רוצה לומר משפט אחרון בעניין הזה, אני משוכנע שגם אם תקום ממשלה אחרת, חרדים עדיין לא יתגייסו כפי שרוצים היום. זה לא קרה בממשלה הקודמת. דרך אגב, החרדים
לא... זה לא קרה בשום ממשלה,
תסביר. לא, בממשלה הקודמת, אבל גם לא היו חרדים. היו ערבים. בממשלה של בנט ולפיד לא היו חרדים בכלל בקואליציה. יכלת להעביר כל חוק שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. ולא העברת.
מפקד מחוז תל אביב, במשטרה לשעבר, עורך דין, ניצב בדימוס, אהרון אקסול, תודה.
גם לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.